תקחו את כל הפסוק, ההתחלה של הפרשה, והסבו את זה לאויב האמיתי, האמיתי של האדם, כי תצא למלחמה על אויביך, זה האויב, היצר הרע. ואז יש כל מיני שיטות לוחמה. אז חלק דיברנו בבוקר, אבל עכשיו נראה עוד איזה משהו. כי תצא למלחמה, נשמעת מכל דבר רע, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב ברכניך. רמז לימים הללו קודם ראש השנה, שהוא יום מלחמה כידוע, ולכן יום תרועה, כמו שכתוב במלחמה והרעותם בחצוצות ונזכרתם וכו', כמו שכתוב בזוהר. לכן יש חודש אלול מקודם להיות נשמר, לזכות לסיוע משמיים. כמו שכתוב, השם אלוהיך מתהלך להצילך ולתת אויביך לפניך ראשי תיבות אלול. כמו שכתוב בספרים, הרמז אני לדודי ודודי לי. יש הרבה דימויים ליום ראש השנה, יום של המלאכה, יום של... יש... הוא מביא כאן, זה יום של מלחמה. מלחמה. מלחמה על מה? מלחמה על האישיות, מלחמה על הגילוי הנשמה, מלחמה על היצר הטוב, מלחמה ביצר הרע. יש הרבה סימנים של מלחמה. אנחנו מערבבים את השטן, מראים בחצוצרות, בשופרות, כמו שעושים בעת שרה, בעת מלחמה. יש כאן מלחמה. מלחמת עולם, מלחמה גדולה מאוד, בין החלקים שרוצים להסתיר, לבין החלקים שרוצים להתגלות, בין הנקודה הפנימית, לבין הקליפות שמכסות אותה, כל הדברים האלה זה בעצם סוג של מלחמה. אז למלחמה אתה לא נופל ישר, למלחמה אתה נערך. בחודש אלול זאת הערכות למלחמה, כינוס, שטחי כינוס ושטחי הערכות. אבל עיקר מה שהוא אומר כאן, זה אני מרגיש שאנחנו ככה, לא יודע כמה אנחנו מספיק מחזיקים הדבר הזה, מאמינים בזה, שהסיוע הוא אלוקי. כלומר, אנחנו אומרים את זה, אם צריכים להתמודד לבד, מול הכוחות שמנסים להפיל אותנו, הכוחות שמנסים להחליש אותנו, לא היינו מצליחים. לא היינו מצליחים. אבל מה שמוטל עלינו זה לא תוצאה, אלא זה מאמץ. זה ניסיון. זה לפתוח. אין לנו אחריות על התוצאה. תוצאות לא תלויות רק בנו, תלויות בהרבה מאוד גורמים, בהרבה מאוד דברים שהם משפיעים ומושפעים. יש כל מיני דברים. אבל הניסיון, הפתיחת הלב, זה תלוי בנו. וככל שאדם פותח את הלב יותר, ככל שאדם הוא יותר מתאמץ ויותר משתדר, אז הוא זוכר ליותר עזר אלוקי. חלק מההצלחות, זה באמת, אתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, איך זה קרה? התכוונתי בסך הכל, כן, כן, נכון, רציתי, עשיתי איזה צעד, באתי, עשיתי איזה צעד בקרה, אבל לא ציפיתי לכזה, כזה שפע, כזה סייעתא דשמיא, כזאת עזרה, איפה? זוכה לעזר אלוקי. כפי הפתיחה. כפי מה שאדם מנסה ומתאמץ. פירוש, אני קורא עוד פעם מהאמצע, שוודאי בני ישראל צריכים עזר משמיים, רק כפי הקרבות אליו יתברך, כמו כן עוזר לנו השם יתברך. וצריכים רק הכנה לקבל השראה שכינתו יתברך. וכמו שבני ישראל מכינים עצמם בימים הללו לשוב אליו יתברך, כן הבורא יתברך מגלה הערות הקדושה בליבות בני ישראל בימים הללו. מגלה. זה סגולת הימים. אנחנו יודעים שהלוח שנה של עם ישראל זה לא איזה משהו שרירותי. טוב, פעם היה פסח, אז עכשיו אנחנו נעשה בניסן פסח. פעם היה נברא העולם, עכשיו נעשה בתשרי בירת העולם, איזה מין סימן אלה. הזמן עצמו הוא כאילו צבוע בצבע מיוחד. יש לו תכונה מיוחדת לזמן עצמו, כשאתה נכנס לתוך התכונה הזאת, אתה נדבק ב... כשאתה נכנס לתוך תקופת הזמן הזאת, אתה נדבק בתכונה עצמה. אז הזמן מאיר. ככה הרב כותב נכון באיגרת של ההקדמה לאורות התשובה, כי כל זמן מאיר בתכונתו. אז עכשיו יש כאן זמן שמאיר בתשובה. אם טיפה נפתח את הלב ונבקש, אז הבורא יתברך מגלה הערות הקדושה בליבות בני ישראל בימים הללו. וזה שכתוב, אני תפילתי לך השם את רצון, כי בני ישראל מכוונים ויודעים להתעורר בתפילה בימים אלו. שגם בשמיים יתעורר שערי רחמים, כי אני השם ושמי וכבודי לאחר לא אתן, גם כן ראשי תיבות אלו, תראו כמה ראשי תיבות. כל הרמזים האלה באלול, יש כל כך הרבה רמזים, שישה, שמונה רמזים. חשבתי שלפרש, מה הקטע של הרמזים? זה לא וורטלך של, אני יודע מה, מישהו החליט לעשות איזה משהו מגניב, אז עושה רמזים. זה ראשונים רומזים את הרמזים האלו. זה מופיע, חלק מהרמזים מופיעים בזוהר. זה נחמד כזה, שיוצא יוצא הפסוק, כמו הראשי תיבות. אז צריך להגיד שתי דברים. אפשרות אחת זה להגיד שזה באמת סדר של, סדר עולה, כלומר, אתה רוצה נגיד, להזהיר מישהו, אתה קודם כל רומז לו, אחר כך יותר מפורש, אחרי זה אתה אומר לו את הדברים בצורה מפורשת, אז אולי גם כאן, קודם כל הקדוש ברוך הוא רומז לנו באלול, קצת רמזים, תוקים בשופר, דבר דשם מורי ואישי, קצת סליחות, התחילים פה לנענע את העניינים, צורה טיפה יותר מפורשת זה בראש השנה, ככה כבר, ויום כיפור זה הכי מפורש, זאת אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה להסביר את זה בצורה של כמו חותם המתהפך כזה, שהכל מתחיל באלול בעצם, וראש השנה ויום כיפור זה גילויים של אלול, הכל אבל בתוך אלול. למי אתה יכול לרמוז? רמזים אתה רומז למישהו שהוא קרוב ואהוב. והוא מבין רמזים. אנחנו קולטים אחד את השני בעיניים, רמז פה, רמז שם, אתה מבין אותי. כל כך אנחנו קרובים, שלאו דווקא צריך לדבר בצורה מפורשת, אלא אפשר לרמוז. חודש אלול זה חודש הקרבה, שבא ללמד כמה אנחנו קרובים להשם יתברך, אז כאילו אנחנו רומזים רמזים, רומזים אחד לשני, כל כך הרמזים נרמזים, עד שבסוף אפשר גם להוציא אל הפועל, להוציא אל הפועל את ההמלכה, ולהוציא לפועל גם את החתונה, רואים כיפור זה מבחינה של חתונה, של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה מתחיל מעולם של רמזים. עכשיו רמז יש לו פלא. מה פלא ברמז, אתם יודעים? פלא ברמז זה שרמזים טובים, זה שאם הבנת את הרמז, אז סימן שאתה כאילו ראוי למדרגה. אתם מבינים? אם לא הבנת את הרמז, אז זה אומר שאתה פשוט, זה לא שייך עדיין, אתה לא מספיק, אין מספיק קרבה. אם הבנת את הרמז, זה עצמו מראה שבאמת מגיע לך להבין אותו. הייתי ברור, כן, כמו שקרובים מאוד, אז רמז כזה עדין שאני אומר והשני מבין אותי, גם הוא הבין מה רציתי לרמוז לו, רציתי להעביר לו מסר והמסר עבר, אבל גם עצם העובדה ששיטה כזאת עובדת בינינו, זה אולי המתנה הכי גדולה. הרי יכולתי להעביר לו את המסר גם בצורה, להגיד לו בצורה מפורשת. כן, אתה משר, אבל לא, בחרתי דווקא ברמז, ואז אם הוא הבין את הרמז, זה עצמו מראה שהוא באמת ראוי, שאני אגיד לו את הרמז הזה, נגיד של רמז של קרבה, אני רוצה להגיד למישהו כמה אני אוהב אותו, אבל אני מתבייש, אז אני רוצה איזה רמז כזה. רמיזה. אז אם הוא לא הבין את הרמז, אז כנראה שהוא לא ראוי, אולי מישהו כאן לא, אולי אני אוהב אותו לא יותר מדי, אולי אני אוהב אותו וזה לא במקום, אבל לא, זה אני, מה אתה חושב? מעיד על הקשר, בדיוק. בדיוק. אז חודש אלול זה מלא רמזים, כי זה בעצם מעיד שאנחנו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, שטק, טק, עולם כזה, עולם שלם של רמיזות. וזה שכתוב, אני תפילתי לך השם את רצון, כי בני ישראל מכוונים ויודעים להתעורר בתפילה בימים אלו. שגם בשמיים יתעורר שערי רחמים, כי אני השם ושמי, וכבודי לאחר לא יותן ראשי תיבות אלול. שמסירים בימים אלו הסתרות והקליפות וסדרה אחת ויש התגלות הקדושה. וכיוון שיש התגלות הקדושה, אז אפשר גם לעבור לעולם של רמזים. כי הקליפה כל כך לא מסתירה שאפילו רמז קל, אנחנו פה מבינים. התעוררות הקדושה בשמיים. טוב, הלאה, באותו כיוון, כי תצא למלחמה על אויביך. אז רש"י אומר שזה מדבר על מלחמת רשות. במלחמת רשות הכתוב מדבר, כן? את רשות ואז אתה יכול לקחת, לעשות את כל מה שכתוב בתורה, לקחת שבי וכן על זה הדרך. אז השפת אמת גם כן רוצה להקביל את זה. יש מלחמת היצרה שהיא מלחמת חובה, מלחמת חובה, איסורי תורה, דברים שאסור לעבור אותם. היצר משכנע את האדם בו תעבור, זה איסורי תורה. פה אין מה לקחת שבויים ואין מה לקחת נעדרים ואין שום דבר. פה צריך לעמוד, להחזיק בקשרי המלחמה ולשרוד ולעמוד. אבל יש שלב שבו בן אדם כבר עבר שלב אחד בחיים, הוא כבר לא עסוק בלהיאבק רק עבירה מצווה, הוא כבר יצא לאיזושהי מדרגת חופש מסוימת. על המדרגה הזאת אומרים לאדם, עכשיו תיכנס, תחגור חרבך, שים את החגור, שים את הנשק, ותיכנס לקרב הרשות באזורים שפעם פחדת מהם, אבל הפעם תצליח. לא רוצה, מסוכן. קדימה, נראה אותך מסוגל. כי תצא עליו יביכה וכולי, רצה לומר כשהוא בפנים והוא בן חורים. אז הוא העיקר העסק לצאת כשהוא שליט על האויב. וזה שהמערש היא במלחמת הרשות. כי כשהוא תוך המלחמה מוכרח הוא להילחם ונקרא מלחמת חובה, ואז אינו יכול לשבות עייפת תואר. אני אתן לכם דוגמה, הדוגמה שהכי בולטת שעולה אצלי, היא דוגמה היום נפוצה. יש בעלי תשובה שהם היו לפני שחזרו בתשובה, היו אומנים, נכון, שולי רן וכאלה. לא צריך לספר לכם איזה קליפה זה יכולה להיות האומנות, כלומר, יש אדם מופיע, כלפי חוץ, הוא כולו מוחצן, והוא כולו עסוק בלילה. זה גם הרבה כסף, זה גם הרבה החצנה, זה ממש... וכולם מכירים אותך, וכולם יודעים עליך, וכולם זה ברנג'ה, וזה קיצור. ואז פתאום בן אדם מתחיל איזה תהליך פנימי. ובהתחלה יש יצר, רגע, הייתי רגיל להופיע, הייתי רגיל ששומעים אותי, שמוכרים לי כפיים, מכירים אותי, פתאום אני נשאב לתוך איזה בית מדרש, וככה התחיל ללמוד תורה, אף אחד לא מכיר אותי, ואני גם לא רק אף אחד לא מכיר אותי, אני גם נהיה האחרון ברשימה, כי אתה הרגע מגיע ותפעיל עוד איזה מצד מחזיקים את הגמרא. אבל יש איזה משהו מאוד מאוד מתוק. בעבודה שאדם מתכנס פנימה, והנה מתחיל כאן איזה תהליך אמיתי, עמוק, פנימי וכן וכו' וכו' וכו'. אבל זה מלחמה. ופה אנחנו לא נגיד לו, טוב, נו, אולי תלך ועכשיו תעלה ניתוצות מאיזו הופעה וזה, כי אם הוא עכשיו הוא ילך להופעה, זה יפרק אותו לגמרי. אבל עוברות כמה שנים, משהו נרגע. ככה לפחות אני זוכר שולי רן סיפר, שיום אחד בא אליו הרב שלו, הרב ארוש. אמר לו, אלא, איך תופיע? לא, אני זוכר, יש איזה עוד איזה יהודי אחד בעל תשובה שהוא גם כן, הוא מופיע, יש לו כל מיני הופעות וזה, הוא היה, לפעמים שהוא חזר בתשובה, הוא היה, היה להטוטן. היה להטוטן, היה כל מיני, קיצור, איפה הוא לא הופיע, כל מיני להטוטים. חזר בתשובה, יום אחד הוא בא לרב, אומר לו, הרב, אני צריך, הרב שלו, אני צריך להתפרנס, אני אומר לו, מצוין, לך תעבוד. אומר לו, ישטוף מדרגות, לא, 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 במקצוע שלך. לך, תעשה, תחבר הצגה, אבל עם כל הכישורים שלך שהיית, לך. לא, אני לא רוצה לחזור לזה, זה היה, עכשיו תחזור לזה, לקדושה, ותיקח גם שבועים. ושבית השוויו. למה ושבית השוויו? דיברנו על זה בבוקר. מה שמחזיק את התומעה זה ניצוצות הקדושה שיש שם. שהתומעה שבתה מהקודש. אז עכשיו אנחנו הולכים חזרה ושובים חזרה את השבי ששבו לנו. אבל זה צריך להגיע לסיום מדרגה. לפעמים אנשים, אתה יודע, עוד לא הספיקו לנגב את החלב קצת מהשפתיים, כבר הם רוצים להשיב את כל העולם בתשובה ולהעלות ניצוצות וללכת וללמד זוהר במדרחוב. אז זה לא עובד ככה. כי תצא על היבך, רצה לומר, כשהוא בפנים והוא בן חורין, אז הוא עיקר העסק לצאת, כשהוא שליט על האויב. וזה שהמערש היא מלחמת הרשות, כי כשהוא תוך המלחמה, מוכרח הוא להילחם ונקרא מלחמת חובה, ואז אני לא יכול לשבות עייפת תואר. ומי שמתבלבל ומנסה לזכות את הרבים כשהוא עוד לא גמר, תקן את המאבקים הכי הכי בסיסיים של עצמו, אז הוא סתם מרמת עצמו. רק כשהוא בן חורין, ורק מלחמות השם נלחם, אז יכול לשבות ניצוצי קדושה על ידי המלחמה. כשהוא גמר להתמודד עם הדברים הכי בסיסיים, כן? תקמה, זה כמו מסילת ישרים. אתה פותח מסילה, היה כאן הרב טאו, היום סנדק, אז זה נשמוע, הרב טאו תמיד היה אומר את זה. אתה פותח מסילת ישרים, אתה אומר, הספר הזה, אני לא מבין מה כתוב כאן. אתה פותח את הפרק הראשון, אתה יודע מה אתה רואה, עולם הבא זה כלום, עולם הבא זה אפס, עולם הבא זה שום דבר, עולם הבא זה טעות, עולם הבא זה דמיון, זה פרוסדור. האדם לא נברא בשביל מצבו בעולם הזה, רק מצבו בעולם הבא. הרמח"ל גומר על העולם הזה. אתה אומר, וואלה, חבל שבאתי לכאן. לא, הסיבה היחידה שבאתי לכאן זה כדי לזכות לעולם הבא. טוב. מגיע לפרקים על החסידות ועל הנקיות קצת, ודאי תארה, עולם הזה, זה העולם שבו אפשר לעבוד ולזכות לחיי נצח, זה העולם שאפשר לתקן בו את הכל, זה העולם שהחסיד, הוא עושה את כל מעשיו בקדושה. זאת אומרת, תחליט, מה העולם הזה? אז הוא אומר לך, תלוי עם מי אני מדבר. כשאני מדבר עם אדם שרק פותח את מסילת ישרים, קודם כל בוא נעשה סדר בדברים, בסדר? אל תלך, תגיד, אני עכשיו הולך למסעדה פה, גיא או לא, כאן, לאכול איזה סטייק ולהעלות את הניצוצות קדושה. אדוני, אתה רעב, ואתה עוד לא גמרת להתגבר על התאוות שלך, ואתה עכשיו פשוט הולך לרדת על איזה סטייק ונגמר הסיפור. אבל אדם שעשה משהו קצת, ועבד, והתקדם וכו', איתו אפשר לדבר על, כן, על העובדה שהעולם הזה, אפשר גם לתקן בו דברים, אפשר גם לחוות בו דברים בצורה מתוקנת ולהביא אותם לשורשם. הוא מסוגל לבוא, להיכנס לתוך משהו, ו... לקחת לו רק את הנקודה הפנימית ואת כל השאר להשאיר. הוא מסוגל ללכת ולהופיע בפני הילדים שלי קנו את הדיסק הזה של ההופעה של שולי רן. עכשיו, הופעה, הנה 10,000 אנשים, לא יודע כמה. מחו לכם פעם כפיים 10,000 אנשים? אה? מחו, זה, אתם מבינים מה זה, מה זה לתוך הבריד? איזה, וואו, איזה גל זה. אז הוא התחיל את ההופעה שלו בשיר. תפילה. צריך תפילה, מתחיל בתפילה, שיהיה בסדר, שיהיה טוב, שלא זה, שלא יחידו לשם, שלא נאריך, שלא נקצר, שתשמחו. תפילה, שלא יקלקל גם אותנו, שלא יקלקל גם אותו, שלא יבוא לכלל גאווה. אז זה נקרא להיות, בדרך כלל שאנשים, הופעה, 10,000 אנשים, אתה כולך על הגובה. אז הוא התחיל, זה מסוגלות להיכנס לתוך מקום שהיית בו פעם בעבר, אבל בצורה לא נכונה, בצורה מקולקלת, בצורה לא מדויקת, ולהיכנס אליו הפעם בצורה מדויקת, אבל זה לקח לו, לא יודע כמה שנים, 10-15 שנה, עד שהוא בכלל העיז, לחזור חזרה ל... להופיע. דוגמה כזאת אני אתן לכם. כן, שאלתי. למה אמרתי תמה? אמרתי שכשאדם יחיד עומד, קודם כל יוכל להיות דבר תמה, אבל בוא נדבר שזה לא תמה. כשאדם יחיד עומד מול הרבה מאוד אנשים, וכולם עושים לו וואו, ככה, זה בקלי קלות יכול להביא אותו, אין סיכוי כמעט שזה לא יביא אותו לגאווה, לתחושת אני ואפסיות, לבולטות, להחצנה, לאלף ואחד דברים, שהם הפך, כמו שאנחנו מדברים עליו, צניעות ופשטות וענווה וכן וזה הדרך. אז היכולת לעמוד על אותה במה, ולהופיע, ולשיר, ולהישאר, להישאר, לבוא ולהגיד, אני בא עכשיו לשם שמיים, אני בא בשביל הקדוש ברוך, אני בא כדי לשמח, כמה וכמה יהודים, ולהישאר, לא ליפול בגאווה, זה דבר שצריך לעבוד. זה מלחמת רשות, נכון? הוא לא חייב, זה לא עבירה. אם הוא לא היה, אני חוזר לדוגמה, אם הוא לא היה מופיע, הוא לא היה עובר שום עבירה, או לא היה מקיים שום מצווה. זה מלחמת רשות. מי אמר לך להיכנס? כשאדם מגיע למדרגה, הוא יכול להיכנס.
אם הוא היה מופיע, זה היה עבירה.
מה?
אם הוא היה מופיע, זה היה עבירה.
הבנתי.
אתה אומר, אם הוא לא היה מופיע,
זה מלחמת רשות. הוא לא היה חייב לעשות את זה. כן. הנה הוא הופיע, חיזק הרבה, לא, זה חיזק הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים התחזקו מזה, סמכו בזה. רק יהיו בן חורין ורק נלחם, מלחמות השם נלחם, אז יכול לשבות ניצוצי קדושה על ידי המלחמה, ואף אפי כן, כיוון שבא על ידי האויב, צריך שמירה הרבה, באלה העצות, עד שתסיר סמלת שוויה, הוא הלבוש, שנתלבש, מסיטרה אחרה, בהיות נשבע שם. צריך זהירות, גם כשאדם נכנס כבר לתוך ה... לתוך המקומות האלו, ולשם שמיים, עדיין הוא צריך זהירות, שתוריד את סמלת הסיטרה אחרה, את הלבושים הלא נכונים, ורק לגעת בנקודה הפנימית, ואותה לרצות ואותה לבקש. מה? כן, אנחנו, אמרתי, אספתם את הקדמתי, לוקח את כל הפרשייה הזאת, ומשליך אותה בעקבות הזוהר, להתמודדות של האדם עם היצר הרע. כן. כן. לא יודע, מקבלה היה כדי כך נלאה. אולי הוא יגיד את זה בהמשך. ודבר זה נוהג בכל איש ישראל שוודאי עד מלחמת התאוות מרוויח האדם וזוכה להשגה. עם כל זה, כיוון שבא לידי יצר הרע, צריך שמירה וברור הרבה פעמים עד שיזכה לעלייה שלמה אל הבורא יתברך. תראו, אחת הדוגמאות הכי הכי מופלאות לזה, זה שלמה המלך. שלמה המלך. שלמה פסגת המין האנושי, בהרבה מאוד מובנים, כלומר, חכם מכל אדם, והמצב הכי שלם של עם ישראל. זה, ממש, זה היה, אומרת הגמרא, שבימי שלמה המלך, קיימה סיהרה באשלמותה. היה הירח כל הזמן בשלמות, לעולם, הוא לא היה בכלל פגום. אז גמרו להיאבק, אצל דוד המלך הכל מלא מאבקים, מאבקים בפלישתים ומאבקים בעבודה זרה שעוד נגררת מספר שופטים. שלמה המלך תיהר את הכל, תיהר את הכל, זהו, נגמר הסיפור. ועכשיו הוא יוצא למלחמת הרשות. עכשיו, הוא אומר עצמו, הוא ילך, התחתן עם בת פרעו שהיא בעצם גויה, גייר אותה אבל היא גויה. כדי להצליח לחדור לעומק כל השיטות של העבודה זרה שקיימות בעולם, ולהעלות משם את הניצוץ ולתקן את כל האנושות. כי עבודה זרה זה ניצוץ נכון בכלים מעוותים. זה בעצם רצון לפנות לאיזשהו כוח עליון, אבל זה לא ממש צורה מעוותת של כל מיני פסלים וכל מיני כוחות גופניים או כוחות טבעיים מאוד מאוד נמוכים. אז שלמה המלך רוצה לחלץ את הניצוץ, לתקן את כל האנושות במלחמת הרשות. כי הוא כבר גמר, אין לו קרבות, זה כבר לא דוד המלך. אומר הרב קוק, הוא הקדים את זמנו קצת. כלומר, זה עוד לא היה מוכן. ולכן, במקום שהוא ישפיע עליהם, הם השפיעו עליו, ניתו את לבבו. אבל זה היה הניסיון של שלמה המלך. מלחמת רשות. כי בימי שלמה המלך, אין מלחמת מצווה. קוראים לו שלמה. כי שלום, כי שלמה שמו, ושלום אתן בימיו, כך אומר הנביא. אז המלחמה שהוא נלחם זה מלחמת רשות. בסדר? מי יכול להצליח?
הוא פסגת, הוא הפסגת.
אבל אנחנו עכשיו, בעזרת השם, אחרי 2000 שנים, יותר מאז שלמה המלך, עם תורה ועם כל התיקונים וכו', ובעזרת השם יגיע המלך המשיח, שאומר הרמב״ם שהוא כמעט כמו משה רבנו, ובזוהר כתוב שהוא יותר ממשה רבנו, והוא על גבי שלמה המלך, אז זה יצליח. זה כבר מצליח, כי אנחנו היום רואים שרוב העולם היום, הוא מנוקה מעבודה זרה, במובנים הגסים שלה, שהיו בימי שלמה המלך. איסלאם ודאי לא עובד עבודה זרה, וגם חלקים מהנצרות מבינים את הטעות בשיטה שלהם. טוב. עוד רמז בחודש אלול, אנחנו מדברים פה על רמזים, נכון? אחד הרמזים זה, איש לרעהו מתנות לאביונים. מכירים את הרמז הזה? איש לרעהו מתנות לאביונים? שתבות אלול. אז זה כנראה בא לרמוז על העבודה החברתית בין אדם לחברו בחודש אלול. איש לרעהו, לא רק איש ליד רעהו, אלא איש לרעהו. צריך לצאת לקראת החבר. לרעהו, המשנה אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. כלומר, צריך להשקיע בחבר. לרצות שזה יצליח, קנה לך חבר, לשון יחיד גם, ולא לשון רבים. כי חבר טוב, אין הרבה. אחד, שתיים, לא יודע. הוא הולך גם כן בכיוון הזה, שפת אמת. בפסוק לא תראה את שור אחיך או את צאו טועים בדרך, חשב תשיבים וכו'. יש לומר, שכל מי שרואה בחברו טועה מדרך הישר. שור לשון הבטה, כמו שור, לשור, לראות. או שאר תנועה רעה צריך לתקנו. והעצה על ידי תשובה. כמו שכתוב בספרים הקדושים, כל מה שרואה האדם שייך לו וצריך לשוב על זה. אתם מבינים איזה דבר מדהים זה? זה נכון בכמה רמות. אני רק אגיד מה הוא אומר. הוא אומר, אם אתה רואה משהו לא טוב אצל חבר שלך, צריך לתקן אותו. איך לתקן אותו? אני אגיד לכם איך. לא, אתה לא בסדר, מה קורה איתך? לא, זה לא מה שהוא אומר. תעשה תשובה בעצמך, זה יתקן אותו. בגלל כמה סיבות יכול להיות. זה יכול להיות בגלל שבעצם לא באמת זה לא באמת רע אצלו. כלומר, העובדה שאני רואה את זה כמשהו רע, בעצם מעידה על עצמי יותר מאשר עליו. מעידה על המשקפיים שאני חובש על העיניים. אז לכן בעצם הראו את זה במיוחד בשבילי. אפשרות שנייה זה שאני גם משפיע עליו. במבט שלי אני רואה ככה משהו לא טוב אצלו, אז אני משפיע עליו. עכשיו זה, אני רוצה להגיד לכם שזה תורה, היא מופיעה בהרבה מקומות, לא רק בשפת אמת, בעוד מקומות היא מופיעה גם הבעל שם טוב מביא אותה, וזה כמעט מתמטי, פשוט לא יאומן. איך מראים לאדם בדיוק את הדברים שהוא עצמו צריך לתקן. כן. כן. אבל אתה יודע, החיים הם לא רק בור והר וזה. החיים הם הרבה פעמים ככה נעים בתחום של האפור, של הזה. אם אתה רואה מישהו הולך לקפוץ, לא יודע מה, לאש, תעצור אותו, אין בעיה. אתה רואה מישהו הולך לעשות טעות, תעצור אותו. אבל הרבה מאוד דברים זה דברים כאלה בתחום של האפור. בעיניך זה מאוד לא בסדר. יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד, אני לא מבין מה הבעיה בזה, למה אתה קופץ? אני לא רואה בזה בעיה. אז אם אני רואה בזה בעיה, סימן שזה משהו שקשור גם חושב שקשור גם אליי. עכשיו, שפת אמת אומר, זה פעמיים. גם הקדוש ברוך הוא מכוון. מכוון לכל אדם שיראה, כיוון שאדם לא רואה נגעים אצל עצמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, איך אני אתקן? איך אני אתקן את האדם? אני אראה לו סביבו דברים שאולי יעוררו בו את התחושה. רגע, קודם כל בואו נבדוק אצל עצמי. אני אגיד לכם איפה אני, עד איזה רמה זה מגיע. לפעמים בתפילה אני רואה מישהו עם התפילין לא במקום. עכשיו, יש לי רגישות לדברים האלה, דברים שלא במקום, אם אני אראה תמונה עקומה, אני תמיד מסדר אותה שתהיה אישה. כאילו, לא שאני מחזיר דברים למקום בבית, לא יהיה לכם אשליות, לא, אני בלגניסט, אבל הנה, זה מפריע לי, אתם רואים? זה שהוא, יש כאלה שבכלל לא מפריע להם, זה נראה להם ככה, תלו את זה מאז ומקדם. לי זה מפריע, אני צריך לשים שם את זה סלוטה. אני רואה את הדברים האלה. וגיליתי, כשאני רואה מישהו עם תפילין לא במקום, כמעט תמיד גם שלי לא במקום. אתה רואה אצלו זה עקום, קודם כל אני בודק, וואי, גם שלי זז. איזה אני. אתה אומר, זה מין איזה, אתה רואה משהו, יראו לך איזה, כדי שתראה את זה בעצמך קודם כל. תעשה אתה בעצמך תשובה. וממש ב-24 שעות האחרונות היה לי, אני חושב, קדוש ברוך הוא הראה לי איזה סרט שזה בדיוק משהו שהייתי צריך לראות. לקח לי זמן להבין, כי באמת הייתי עסוק בלתקן את השני. היה לי ככה, זה, צריך לתקן, אבל ככה היום גם אמרתי לעצמי, רגע, ומה? זה הרי בשבילך. בדיוק דבר שאתה צריך לתקן, ממש, היה אפילו ממש מפחיד כזה. נכון, מישהו אומר שמשהו פשוט בחיים, משהו הולך חלק, הכל מסובך, הכל מורכב, זה כל מיני הפך
את... אני חושב שאתה רוצה כאילו בגבילות, באמת, אתה אומר לו, חמש כיבה בחיים שלי, רוצה לעזור, רוצה בשבילו, לא בקטע של...
נכון. זה היצע על ידי תשובה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, כל מה שרואה האדם שייך לו וצריך לשוב על זה. ועל ידי זה מביא ערעור תשובה גם בחברו. וזה שכתוב, השב תשיבה. אדם מערער תשובה בעצמו, וזה מוליד הרהור תשובה אצל... כן. כי תחשוב, אומר את זה, הרב קוק אומר את זה באורות התשובה בכמה מקומות, וגם אדמור הזקן, עוד לפניו. לנו זה נראה שאנחנו כאן, רובן, שמעון, לוי, אבל הנשמות שלנו הם בעצם משורש אחד. יש כלל שהדברים הרוחניים הם מאוחדים. אז הרב אומר את זה באיגרת שין א', נזכרתי איפה, באיגרת שין א', הרב אומר את זה, האיגרת שקראנו בשבת, בבוקר, שיש אחדות, אם אדם, חלק אחד מהנשמה מתחזק, מחזק את עצמו, זה משפיע על הכל, מקרין על כולם. אז כן, אדם מערער תשובה בליבו. עכשיו, לא רק, זה, כן, עכשיו זה על חבר, כשזה נגיד הורים וילדים, זה צינור ישיר, זה ממש פסוק, זה פסוק מפורש, שהוא גם כן, לא, לא הפסוק הזה התכוונתי להגיד, גם הפסוק הזה, בסדר, הלאה. אבל התכוונתי פסוק אחר, שהוא גם כן עולה רמז אלול. אומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. נכון? הקדוש ברוך הוא ימול את הלב, תודה רבה. איך ידעת? אם חשבתי שאני צמא, עשיתי תשובה, אז הוא, ברוך אתה, כמו שהכל נראה לי בו. כן, עשיתי את זה. ומה לשנות לבבך ותבב זרעך? זה ממש פסוק מפורש. מה זאת אומרת? איך זה יקרה? אז הם מסבירים שאם אדם מל את לבבו, הוא בעצמו מערער תשובה, זה ישר מהדהד לילדים שלו בתוך הבום, תן להם כזה. בלי שתגיד כלום. כי זה צינור ישיר. אבא ובן הם ודאי מחוברים בנשמה. שפת אמת מרחיב את זה עוד, אפילו למעגלים חברתיים של חבר שלך. והעצה על ידי תשובה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, כל מה שרואה אדם שייך לו צריך לשוב על זה, ועל ידי זה מביא ערעור תשובה גם בחברו, וזה שכתוב השב תשיבם. כי כלל ישראל הם אחד, וכשאחד מקלקל צד קדושה שבו, נשאר בכלל ישראל. כמו שכתוב, זכר נוטל חלק חברו. אבל האדם צריך לחזור העבדה לבעליו, אשר טובה ממנו, מצעתה. לא תוכל להתעלם, שצריך להיות שלא יוכל לסבול ולהתעלם מחטא חברו. אל תתעלם מהחטאים שאתה רואה, כי כשאתה רואה אותם, בעצם מראים לך את עצמך. מראים לך מראה. אז אנשים אומרים, לא, זה לא, זה הוא, זה לא אני. מה זה זה? הוא, זה בשבילך. את עצמך אתה רואה. אל תתעלם. יראו את זה לעצמך, כדי שתערר בתשובה ותחזור בתשובה, ובזה תוליד יראו תשובה אצל חברך. זה מדהים. אתה מקשה? אתה מקשה מהמציאות על השפת אמת. השפת אמת הוא לא נבע מהמציאות. אבל אני אגיד לך, קודם כל אני לא יודע, אין לי, זה לא יודע אם זה עובד אוטומטי. יכול להיות שלא מספיק עשינו תשובה, יכול להיות שלא מספיק רצינו, אבל בהרבה מאוד פעמים, אם אתה, אם מפנימים את הדבר הזה, שכשאני רואה משהו רע בחברי, בעצם ראיתי, יראו לי משהו רע בתוכי. ואז אני לוקח את זה ומתחיל לעשות עבודה פנימית. כשאני אסתכל על החבר שלי, אני כבר אסתכל עליו בעין אחרת. אסתכל עליו בעין הרבה יותר טובה. אני כבר לא ידון אותו כל כך. וזה עצמו יאפשר לו גם כן להרר יראו תשובה. וגם הדבר הזה, חייב להגיד לכם, מה? אז זה מה שהוא אומר, יש כאן אחדות. אנחנו בגופות אנחנו מחולקים, אבל הנשמות מדברות ביניהם. הנשמות מחוברות ביניהם. יש קשרים, קשרי נשמות שקורות. בין חברים, למה אני חבר שלך ולא חבר שלו? בסדר, נגיד. מה קרה? מה קרה בינינו? יש בינינו איזה קשר מיוחד. הנשמה שלי והנשמה שלך, יש ביניהם איזה חיבור, אז הוא נוצר. זה לא סתם, התמונה החברתית של האדם היא לא מקרית. הנשמות הסובבות אותו גם הן לא מקריות. לא המשפחה שהוא נולד אליה, לא ההורים שלו, לא האחים שלו, וגם לא החברים שלו. למה אני חבר? מה זה כימיה? מה זה החברות אותי? יש כאן איזה קשר מיוחד, איזה צינור פתוח. אז כן, אם דברים, אם תהליכים קורים אצלי, הם משפיעים גם עליך. אם תהליכי תיקון קורים אצלי, הם משפיעים גם עליך. גם אם לא אמרתי לך את זה בצורה ישירה, גם אם רק רמזתי על זה, גם אם רק עברתי את זה אני בתוכי. מה לא קרה לכם שלפעמים נכנס הביתה, אתה רואה איזה, לא יודע, אשתך או אחד הילדים, הוא ככה כזה, אתה פתאום מרגיש עליו איזה קרבה מיוחדת, אתה רוצה ככה להיות איתו יותר, איזה. פתאום מתחילים לדבר, ורואים שבאמת היום הוא חשב עליך הרבה, היום אתה חשבת, היה איזה כל אחד עבד לבד, אבל על השני, ופתאום זה קורה. יש כאלה שמדווחים מסדות הדייטים הנועזים, יש כאלה שנפגשים, ואיך הם נפגשים, בחור ובחורה, כאילו הם מכירים עשרות שנים אחורה. רק אני פגישה ראשונה, כן, אבל זה. למה? כי יש פה התאמה. כן, מחייב. בשביל שיהיה לך ככה, זה. מחייב אותך. מיוחד. את כולנו. טוב, אני אוהב לתת לכם שיעורי בית, זה הדיבור האחרון. חזקו ואמצו. שבת שלום.